טוב ומבורך, אנחנו פותחים את ספר שמות, ספר הגאולה, כאשר אנחנו מתחילים כאן עם ה...
ספר הגאולה,
ספר הגאולה. ספר שמות, מדברים על הגאולה. וחשוב לדעת שכמו שהגאולה הייתה, ככה גם הגאולה תהיה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, את יעקב איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצא יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף לכל אחיו וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. אחת מהלימודים הגדולים כאן זה שאנחנו רואים שם שיש כאן שלבים של השיעבוד, שלבים של איך זה קרה הכל, למה? כי התורה מספרת לנו וימות יוסף וכל אחד, וכל הדור ההוא, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. זאת אומרת, מה שקורה כאן, זה התהליך בעצם שגרם לשיעבוד של מצרים. כאשר כל עוד שיוסף היה חי, יש כאן הרבה פירושים להדרגתיות, אור החיים הקדוש דבר על זה בעריכות, אבל מה שברור שבתכלס השיעבוד האמיתי רק התחיל אחרי שכל השבטים מתו. זאת אומרת, זה היה בשלבים, אור החיים הקדוש מסביר שכשיוסף היה, אז נתנו להם הערכה, הם היו גדולים מכולם. אחרי שיוסף הלך ונשארו האחים, אז הם היו, היו שווים אליהם, כאילו התייחסו אליהם בתור שווים. וכאשר האחים הלכו, המצרים, בין המצרים לבין עם ישראל, לבין היהודים. כשיוסף היה חי, הם היו נחשבים לאליטה של מצרים. הם היו חשבים ל... מה שנקרא לעשירון העליון, לאצולה. עם ישראל, זאת אומרת, לא עם ישראל, השבטים, שבטי ישראל, הם היו בעצם, בני יעקב היו נחשבים לאליטה. כשנפטר יוסף, אז הם היו שווים אליהם, כבר לא הספקו להם למעלה, היו שווים. כשנפטרו בני יעקב ונשארו כאילו הנכדים, מה שנקרא, בני ישראל, אז כבר התייחסו אליהם בתור, בפחיתות כבוד, ואז ירדה הרמה שלהם עוד יותר. ואחרי שאותו כל אותו הדור נגמר, אז התחילו לשעבד אותם. וגם כאן חשוב לדעת ולהבין שהשיעבוד הוא לא היה במכה אחת. כי הרי לא ייתכן שבואו ויקחו נסיכים ויהפכו אותם לעבדים ככה במכה. לכן יש את ההסבר הזה של השלבים, כאשר גם כאשר שיעבדו אותם, אומרים בפרעו עשה את זה בפרח. ויעבדו אותם בפרח בפרח. אבל אני רוצה היום להתייחס לקטע, מה בעצם הייתה הסיבה המרכזית לשיעבוד? וההתייחסות של הרבה מהפרשנים את החסד, ותמלא הארץ אותם. זה בעצם היה הסיבה לשיעבוד. מה הכוונה ותמלא הארץ אותם? אז הבנו שהם התרבו. אבל הקטע הוא ותמלא הארץ אותם. כשהם היו גרים בגושן, אז הכל היה בסדר. הבעיה הייתה שהם אמרו, מה, אנחנו צריכים כאן לגור, כולם יהודים, כולם זה, אנחנו רוצים להיות חלק מהחבר'ה בעיר, ככה, איפה שכולם נמצאים, ככה, גם אנחנו רוצים לבלות, גם אנחנו רוצים להיות כמוהם. חשוב לדעת ולהבין שעם ישראל, כל עוד הוא שומר על העצמאות שלו, אין עם לבדד לשכון ובגויים לא התחשב, עם ישראל מתעלה, ואף אחד לא יכול לגוע בו. כל עוד שישבו בגושן, לא הייתה בעיה. ודרך אגב, כאן נקודה מעניינת, אנשים חושבים שגטו זה מושג שלילי. גטו זה לא מושג שלילי. תלוי מה זה גטו, מה אתה מגדיר גטו? גטו זה אזור שבו גרים אנשים מסוג מסוים. אז אם אנחנו נחשוב על זה ככה...
אבל הרוב זה אנשים במרכאות, לא במרכאות, מפותים.
למה?
זה,
זה לא נכון, זה בדיוק העניין. גושן היה גטו. ארץ גושן, שבה ישבו עם ישראל שירדו למצרים, היא היה לה את כל הקריטריונים של גטו.
בסדר, אבל בלי הקונוטציה שלילית שיש לזה,
בגלל זה... לזה אני רוצה להגיע. מתי זה נהפך? לא, זה נהפך כבר כאן למושג שלילי. חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על גטו, אנחנו מדברים על מקום סגור, שבו חיה קבוצה של אנשים. עכשיו, זה יכול להיות, זה הפירוש של גטו, שתבינו, זה לא, אין כאן חוכמות. עכשיו, סתם לדוגמה, כשאני מדבר על עיירת פיתוח, זה נשמע טוב או נשמע רע? רע. הרצליה פיתוח זה רע? זה גם כתוב הרצליה פיתוח, ככה קוראים לזה. זאת אומרת, השאלה היא על מה אנחנו מדברים. עכשיו, כאשר עם ישראל ישבו בגטו בגושן, הם היו נחשבים לאליטה של החברה. זה כמו שאתה היום אומר, אני גר בהרצליה פיתוח. אומרים, וואו, זה עשיר, זה מכובד. אבל ברגע שהם התערבבו, אז מה עשו? אספו אותם ושמו אותם מופרדים מהמצרים, אבל אז זה כבר היה לזה מובן שלילי. גם הגטאות התחילו מהשכונות היהודיות. זה לא שלקחו את היהודים ושמו אותם בגטו מיוחד. הם פשוט לקחו את האזור היהודי וסגרו אותו. עכשיו, בתוך האזור היהודי היו בתים מאוד מפוארים, אבל לאט לאט העלימו את כל הבתים והסדרקו אותם ככה לפינה, וכך בעצם התקבל המושג שאנחנו מכירים אותו, גטו במובן שלילי. זאת אומרת, כמו הרבה דברים בחיים, מתי מתחילים הצרות של היהודים? כשהם מתחילים להתערבב בתוך הגויים. הם לא ראו את השלט, כי מה שקרה, תדמיינו לעצמכם עכשיו את המצב במצרים. המצרי פותח את החלון שלו בבוקר, ורואה שהמקולת של מוחמד היא המקולת של גרינברג. הבנק של אחמד נהפך לבנק של רוזנצווייג. פתאום, אתה יודע, היהודים משתלטים לו שם על כל העניינים. אז בוא, הוא אומר, מה זה הדבר הזה? ותמלא הארץ אותם. הם לא אהבו את הרעיון הזה. אותו דבר קרה בגרמניה הנאצית. הנאצים ימח שמם וזכרם. מתי התחילו כל הצרות? האמנציפציה, ההשכלה, תנועת ההשכלה, השוויון זכויות התחיל בגרמניה. הם נתנו חופש זכויות לכל האזרחים, כולל היהודים. זאת אומרת, הייתה תקופה שהיה בכל האומה, כל העולם, שליהודים לא יכלו לעסוק בכל מקצוע שרצו, בוודאי שלא יכלו ללמוד באוניברסיטה, ואז היהודים היו בעצם סגורים בפני עצמם, והם נחשבים לנחשלים. ואז יום אחד החליטו בגרמניה שצריך לתת שוויון זכויות לכולם, ואז פתחו את הדלתות של האוניברסיטאות, של כל המקצועות, ואז מה שקרה זה שהיהודים התחילו ללמוד באוניברסיטה והתחילו להתערבב בחברה של הגויים, של הגרמנים. ודרך אגב, הרבה מהוגי הדעות, היו גם הוגי דעות יהודים, היו מלחינים יהודים, סליחה, איינשטיין, איינשטיין גרמני. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו פתאום רואים שבאמת הייתה שם אצולה של יהדות, שמה קרה לה? היא נהפכה כאילו לחלק מהתרבות הגרמנית. זה לא צחוק. ואז פתאום מה קורה? מה רק הקדוש ברוך הוא אמר? ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. יש לכם שתי אפשרויות. או דם של ברית מילה ודם של קורבן. או הדם שלכם. ואם אתם תתערבבו עם הגויים, אני אפריד אתכם. היטלר ימח שמו וזכרו, הלך אחורה 4-5 דורות. ולא עניין אותו אם הבן אדם הוא יהודי מבחינה הלכתית, לא עניין אותו אם האמא יהודיה או אמא גויה, אלא אם היה אחד מהכמה מהדורות האלה יהודי או יהודיה, הוא נחשב ליהודי והוא נלקח למחנה השמדה, למחנה ריכוז. עכשיו, דרך אגב, גם בגרמניה, בדיוק כמו כאן, תבינו, המצרים, התוכנית ההתחלתית הייתה לגרום לעם ישראל ללכת משם. הווה נדחק מלו, פן ירבה, והיה כי תראה מלחם ונוסף גם הוא על סונים מלחם בנו, ועלה מן הארץ. אנחנו רוצים אותו שילך מכאן. זאת אומרת, התוכנית ההתחלתית הייתה לגרש את היהודים ממצרים. אבל היהודים לצערנו הרב לא ראו את השלט על הקיר, בדיוק, וחשוב להבין את הדברים האלה. התורה זה לא ספר סיפורים. התורה מלמדת אותנו על מהות, והתורה אומרת לנו בשיא הפשטות, תתערבבו בין הגויים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לכם. אתם יכולים לעשות את זה בצורה יפה, ואם לא בצורה יפה, זה יעשה בצורה מכוערת. היטלר ימח שמו וזכרו, עשה הפרדה לא רק בין יהודים הלכתית, אלא כל אלה שהיה להם משהו יהודי. עד כדי כך הוא עשה, ומה הוא עשה? הפריד. מה שעם ישראל, לצערנו הרב, זה לא צדיק, אבל זה כל, צריך להבין, זה קשה להגיד את זה, אבל לא קורה בעולם הזה כלום אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיקרה. וזה חשוב להבין את הדברים האלה. זאת אומרת, היטלר בסופו של דבר לא עשה כלום שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיעשה. כי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה שיעשה את מה שהוא עשה, הוא לא היה עושה. עוד פעם, זה לא פותר אותו מעונש, וזה לא פותר אותנו מהתייחסות לנאצים עם מחשימם וזכרם, לסנור אותם, זה לא קשור אחד לשני.
אבל זה רצון
האל. אז מה? מגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חיה. זהו כלל בחיים.
לא באכזריות ובבהמיות.
בוודאי, בוודאי. אין עוד פעם, אין שום הצדקה. אין שום הצדקה למה שהם עשו. חשוב להבין את הדברים. גם במצרים, הקדוש ברוך הוא עתה על זעקתם אל האלוקים, כי המצרים התעללו בהם יותר מדי. ואז הם נגלו במצרים לפני הזמן שהיו צריכים להיגאל. זה חשוב להבין את הדברים. אנחנו, מה שהיה הוא מה שיהיה. ואנחנו צריכים לדעת, המלקח שלנו הגדול, אנחנו לא מתערבבים בגויים. צריך להיזהר מזה מאוד מאוד מאוד. סבא שלי, זכרונו לברכה, היה אחד מסוחרי הבהמות הכי גדולים באזור שלו בגרמניה. היה לו כסף בשבילי לחיות. יום אחד, החליט שהנאצים, ממה שהם עלו לשלטון, החליטו שבן אדם צריך לשלם מס מהבהמות כאילו של שהסבא שלי היה קונה את הבהמות, ואחר כך מוכר אותם לשחיטה. ומתי היה מקבל את הכסף? אחרי שהוא, זה היה קונסיגנציה, זה היה עובד ככה, מביאים להתליז את הבשר, הוא מוכר את הבשר, ואחרי שהוא מוכר את הבשר, הוא משלם לסבא שלי, ואז הסבא שלי מהרווח משלם את המס. הוציאו הוראה, צריך לשלם את המס מראש. שמעתם דבר כזה בחיים שלכם? אבא שלי שהיה מיודד עם משה למחוז, הסבא שלי זיכרונו לברכה, הלך למשה למחוז, אמר, תגיד לי מה זה? מה זה? איך אני יכול לשלם מס? אני רק קניתי עכשיו את הבהמות. רוצים מן עכשיו שלפני שאני מכרתי אותם, אני אשלם כבר את המס? הוא אומר לי, אומר לו, משה למחוז, אתה צודק. ואם אתה תלך למשפט, אתה תצא זכאי, זאת אומרת, אתה תצליח במשפט. אבל אני רוצה להגיד לך שתדע, מה יקרה לך יום אחר כך, אני לא יודע. אנשים נעלמים. ואם אתה רוצה לשאול אותי, משה למחוז אמר לו, תעזבו את המקום, תעזבו את גרמניה. הוא חזר הביתה, היה יהודי מכובד. הרכבת הייתה מחכה לו אם היה מאחר, עד כדי כך. יהודי מכובד, בעל נכסים, באמת. הבית שלהם היה לרחוב הראשי, כשהנאצים עלו שלטון, הכריחו אותם לשים את הדגלים של הנאצים, כשהיו עוברים בתהלוכה. אז הוא בא הביתה ואומר לסבתא שלי, זכרונה לברכה, וזה רק, הפרשה שלנו גם מדברת על הגדולה של אנשים. סבא שלי לא כל כך רצה לעזור, זה היה לו מאוד קשה. תבינו, בן אדם פתאום עוזב את הכל והולך, זה לא פשוט. הוא בא לסבתא שלי, זכרונה לברכה, אמרה לו, עכשיו אנחנו הולכים. והם עזבו את גרמניה. לא משנה, עזבו. עזבו, מכרו מה שיכלו למכור, ומה שלא יכלו למכור השאירו, הפסידו הרבה כסף, ובאו לכאן לפתח תקווה. לא באו כמו, יש הרבה שרצו לארצות הברית ולכל מיני מקומות. הם היו ציונים, אומרים, אנחנו עוזבים את גרמניה, יש רק מקום אחד שאנחנו הולכים אליו, וזה ארץ ישראל, ארץ הקודש. עכשיו, דודה שלי, זכרונה לברכה, לא קרה ולא עשתה, ואנחנו לא יודעים איפה היא. לא היא ולא בעלה ולא הילדים שלה. וכך קרה גם במשפחות. אז בסופו של דבר, מה רצו הנאצים בהתחלה? אנשים לא יודעים את זה. הנאצים רצו בהתחלה שהיהודים פשוט, כי היה להם קשה, גם להם היה קשה להתעסק עם יהודי, שמלחמת העולם הראשונה קיבל צלש, והיה קצין בצבא, ופתאום עכשיו לבוא ולהשמיד אותו. אז הפעולה הראשונה שלהם הייתה, הם לא היה אכפת להם מהיהודים בארצות אחרות, אבל ביהודים בגרמניה הם רצו קודם כל שילכו משם. הם עשו להם צרות, מיסים גבוהים, כמו שעשו לסבא שלי, זכרונו לברכה. והמטרה שלהם הייתה לגרש את היהודים, שילכו משם. אבל, לצערנו הרב הרבה לא קראו את המפה, ונשארו בגרמניה, ואז הם הושמדו. מה קרה במצרים? אז התוכנית ההתחלתית הייתה לגרש אותה. עכשיו פתאום היהודים, סליחה על הביטוי, לא קראו את המפה, ונשארו. ואז פתאום מצאו את עצמם שהם משועבדים, והמצרים אמרו לך, רגע, מה קורה כאן? יש לנו כאן עובדים בחינם, לא משלמים להם כלום, למה שנשחרר אותם? בואו נסגור אותם, נענה אותם, נשפיל אותם. פרעה בא עם רעיונות של הפתרון הסופי, נשמיד את כל הזכרים, וככה ממילא אנחנו נגמור עם היהדות, הם יתבוללו בתוכנו. מעשה אבות סימן לבנים, מה שהיה הוא שיהיה, וזה הלימוד הגדול והעצום שאנחנו צריכים ללמוד, לדעת שאנחנו לומדים את הפרשיות האלה, פרשיות הגאולה, לדעת וללמוד קודם כל העיקרון הראשון, מה קרה כל מה שקרה, ותמלא הארץ אותה. ברגע שהם תערבבו בין הגויים, אז יתחילו, ואז מה אומר אותנו התורה? ויקום מלך חדש על מצרים. תכף אחרי זה, ותמלא הארץ אותה, ויקום מלך חדש על מצרים. שלא ידע את יוסף. וזה בעצם לימוד עצום, שנזכה בעזרת השם לשמור על העצמאות שלנו הרוחנית, ולא נסחף לשום דבר מההשפעות של כל הרוחות הזרות שנסעות מסביבנו.